ועל רקע הצלילים האלה אנחנו עוברים לראיון הבא שלנו, ואנחנו מבקשים לדבר עם מישאל וקנין, עורך פרויקט סיור סליחות. פיוטי הסליחות הם שערים אל הלב, אל הזיכרון ואל הזהות. הם נשמעים אחרת בכל דור, אך תמיד מזכירים לנו שאנחנו חלק מסיפור גדול יותר. זה קטע מהספר סיור סליחות שאותו כתב מישאל וקנין. ערב טוב לך מישאל, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, ערב טוב.
אז כמובן אנחנו מבקשים לציין במיוחד חודש הזה הוא חודש הסליחות, אבל לפני שנדבר על הסליחות עצמם, מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה?
זה הספר השני בסדרה, הספר הראשון יצא לפני שנתיים, והספר הראשון עסק בסליחות הספרדיות, והספר החדש שיוצא בימים אלה עוסק בסליחות האשכנזיות, ובכלל העיסוק שלי בדבר הזה נבע מסקרנות של זוג חברים שלי, שהם בכלל חילונים מתל אביב, שרצו להבין מה זה סיורי סליחות, וביקשו שאני, החבר הדתי שלהם, יסביר להם מה זה, והצעתי להם שבמקום ללכת לסיור, שיבואו איתי לסליחות בירושלים, בבית הכנסת עדס בנחלאות, והם כל כך נהנו מהחוויה, שאמרתי שכדאי שנעשה מזה ספר, וכבר יצאו שני ספרים, וחמישה אלבומי מוזיקה, וגם יש לנו מופע ב-28 בספטמבר ברידינג 3 בתל אביב של סליחות מספרד ומאשכנז. והפרויקט הזה, אני חושב שהוא חשוב, כי הוא בעיקר מנגיש ומשמר את המנהג הכל כך יפה הזה של הסליחות.
כמה זמן ערך הליקוט הזה? בכל זאת היה, הספר הזה הוא מאוד מאוד עשיר, ויש בו ממש מסע בין פיוטים, תפילות, כתבי יד, צילומים ועוד ועוד. כמה זמן ערכה המלאכה הזו?
אז במצטבר אני עובד על הפרויקט הזה 6 שנים. אחרי 4 שנים הוצאתי את הספר הראשון, וכאמור הספר השני החדש יוצא בימים אלה, שנקרא סיור סליחות חלק ב', עבדתי עליו בשנתיים האחרונות.
כן, תכף נדבר על ההבדל בין לעבוד על זה בשנתיים האחרונות עם כל ההקשרים שבהם אנחנו נמצאים לעומת העבודה הקודמת, אם יש הבדל. אתה כותב בספר שסליחה היא מסע, היא לא פעולה חד פעמית. על זה אתה יכול להרחיב?
כן, תראי, קודם כל ביהדות, או אם נדייק בתנך, הסליחה היא תכונה שקיימת רק אצל האלוהים, לא אצל בני האדם. בני האדם מתקשים לסלוח, וכדי שנוכל לסלוח, אנחנו צריכים בעיקר לשכוח. כי כל עוד אנחנו זוכרים את העוול שעשו לנו, אז קשה לנו לסלוח. ורק האלוהים, שהוא גם זוכר כל המשכחות, וגם מלך מוכל וסולח, מסוגל להכיל את הפרדוקס הזה של גם לזכור וגם לסלוח. וכאמור, אני חושב שזאת תנועה תודעתית, נפשית, חשובה. הסליחות כמצב נפשי, קודם כאדם, כמשפחה, כקהילה, כחברה, כמדינה, ואפילו כעולם. אם יהיו לנו יותר סליחות בינינו, מצבנו ישתפר, אני חושב.
ומה גילית לאורך הדרך על על השינויים לאורך השנים של מנהג הסליחות? אם אפשר לומר איפה זה התחיל ואיזה מוטציות זה עבר בדרך?
הסליחות הן בסך הכל מנהג יחסית מאוחר. עדויות ראשונות יש לנו בעצם החל מסוף המאה התשיעית, בהתחלה בבבל, ומשם זה יוצא לאירופה. כשאני אומר אירופה זה איטליה, ואחר כך ספרד ואשכנז, אשכנז זה גרמניה וצרפת, ורבים מפיוטי הסליחות שאנחנו מכירים היום, ומהפיוטים שגם מלווים את תפילות הימים הנוראים, הם פיוטים שנכתבו במאה ה-11 וה-12, גם בספרד וגם באשכנז, וההבדל הגדול והבולט בין הפיוטים הספרדים לפיוטים האשכנזים, הוא התודעה הנפשית של אותו פייטן, של אותו משורר. כאשר בספרד המשוררים כמו יהודה הלוי, אבן גבירול, משה בן עזרא ואברהם בן עזרא, חיו בתור הזהב של יהודי ספרד, של היהודים, הם יכלו להביא את המקום האישי שלהם, את יחסי הקרבה שהם מבקשים אלוהים. לעומת זאת, משוררי אשכנז באותה תקופה חוו פרעות, כמו מסעי הצלב, שגבו קורבנות של אלפי יהודים, ותחת הרושם הקשה הזה נכתבו לא מעטים מפיוטי השיחות האשכנזים, ואנחנו רואים את זה, זה בא לידי ביטוי היטב בתוכן של הפיוטים הללו, שהוא יותר קשה ולפעמים הוא מזכיר קינה יותר מאשר סליחה.
יש משהו שמצאת בדרך שאנחנו לא יודעים על הסליחות?
אני לא רוצה להתיימר להגיד שמצאתי דברים שלא יודעים, אני מצאתי הרבה דברים שאני לא ידעתי.
אוקיי, מה היה הכי מפתיע?
לא יודע אם מפתיע, אבל אחד הדברים שהכי ריגשו אותי היה כתב יד של הפיוט ונתנה תוקף. יש בספר, בכל אחד מהספרים יש כ-120 כתבי יד עתיקים של פיוטי הסליחות, ואני מצאתי כתב יד של הפיוט ונתנה תוקף, לא כל כך עתיק, לפני 80 שנה בסך הכל, שכתב אותו יהודי בשם נפתלי שטרן, שהיה חזן בסאטמר, שזו עיירה בהונגריה, והוא גורש יחד עם אשתו וארבעת ילדיהם לאושוויץ, יחד עם מאות אלפי יהודי הונגריה, ואשתו של נפתלי וארבעת הילדים נשלחו להשמדה, והוא נשלח למחנה עבודה, וכשהגיע ראש השנה הוא רצה להתפלל, וסידורים כידוע או מחזורי תפילה לא היו באותם ימים אפלים, והוא ויתר על כמה פרוסות לחם, ובתמורה השיג קרעים של שקי מלט ישנים, ובעיפרון הוא שחזר מהזיכרון פיוטים שהוא זכר,
וואו.
ואחד מהפיוטים הוא הפיוט ונתנה תוקף, פיוט שהוא נחשב בהרבה קהילות ללב התפילה של הימים הנוראים, ולימים לאחר השואה, נפתלי שרד את השואה, הוא עלה לארץ והקים משפחה מחדש, ונולדו לו גם ילדים, והוא המשיך להתפלל מתוך אותם דפים קרועים שהוא כתב במחנה בימים הנוראים של השואה, ועד שכמה שנים לפני מותו הוא העביר את הכתבים האלה, את הסקים הקרועים, למשמורת ביד ושם, והם נמצאים שם עד היום.
ולסיכום, אפשר לדבר איתך עוד הרבה מאוד, אין ספק שזה מעורר ערגה כל אחד ממה שהוא מביא איתו בהיסטוריה של הסליחות, אבל אם הייתי שואלת אותך או מבקשת אותך לסכם בכמה משפטים את המסע הזה שעשית ובחרת להביא, אז מה היית אומר?
אני חושב שהמסע הזה הוכיח לי את מה שחשבתי קודם, שהסליחות הן בעצם אולי הגשר האחרון שלא התמוטט בין החלקים שמרכיבים את החברה הישראלית, ובעיקר מרגישים היום די מרוחקים זה מזה. ואני חושב שבגלל שזה גשר שלא התמוטט, חשוב שנתחזק אותו ונשמר אותו. ואני כאמור מזמין את כולם, מי שרוצה, ב-28 בספטמבר יש ברידינג 3 מופע יוצא דופן בנמל תל אביב, של סליחות מספרד ומאשכנז, על במה אחת פייטני אנסמבל הפיוט ירושלים, שהם פייטנים שמתמחים במוזיקה ספרדית, צפון אפריקאית, יחד עם החזן האשכנזי יצחק מאיר, ויחד עם מאיה בלזיצמן, שהיא גם נגנית צ'לו, גם זמרת קלאסית נפלאה, וגם מתברר בעלת תפילה נהדרת.
מישאל וקנין, עורך פרויקט סיור סליחות, זה הספר השני, ספר מרתק, עשיר, ועם הרבה מאוד היסטוריה וגעגוע. תודה רבה, תודה שהיית איתנו, ובהצלחה, שנה מבורכת, תודה רבה.